יום רביעי, פרשת קדושים. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים היום את הפותח עם סיפור נפלא שהתפרסם במוסף שבת קודש על ידי הרב רפאל ברלזון לפני כמה שנים. הוא מספר פה בשנת תש"ה, רב משה דובי טננבוים ז"ל, יושב ראש ועד הישיבות, היה בחופשה בכפר פינס. באחד הימים הוא יצא לטייל שם ברחוב, יוצא לקראתו איזה קיבוצניק שמציג את עצמו, חבר קיבוץ השומר הצעיר שקרוב שם. הוא מבקש ממנו לבוא איתו לטקס, טקס ברית מילה. וכיוון שחבר הקיבוץ בעבודה, אי אפשר להפסיק בעבודה חס וחלילה, אז הוא מבקש ממנו שהוא יצטרף, עשירי למניין. בהתחלה הוא חשב שהקיבוצניק צוחק אליו. טוב, אבל בסוף הוא הסכים, עלה על הג'יפ בדרכו לקיבוץ. טוב, כשהוא הגיע לשם, היו באמת כבר שאר אנשים. ומשה דוד מסתכל איפה המוהל, ואז הוא רואה, לא פחות ולא יותר, את אחד מחברי הקיבוץ, לבוש במכנסיים קצרות, עם הסנדלים התנכיות, והוא זה שהולך להיות מוהל. טוב, וההפתעה שלו גדלה עוד יותר, כשאותו מוהל פתח את הפה, להגיד את הברכות. המילים התנגנו מהפה שלו, ככה ממש בעברה ויז'ניצאית, מובהקת. תדמיינו את כל הניגונים. טוב, הוא מעל את התינוק במומחיות, סיים את האמירה של כל הברכות. טוב, מיד אחרי הברית, רמי שדוביד ניגש אל המוהל, שאלו אותו, איך אתה יודע את מלאכת סמילה? אז הוא מספר לו שהוא באמת, המוצא שלו זה מוויז'ניץ, בחוץ לארץ, שהוא היה שם חסיד ויז'ניץ, שהוא היה מוהל, שעולה לארץ, אז הוא התקלקל השם ירחם, הפך לחבר קיבוץ של השומר הצעיר, אבל את האומנות שלו, זה הוא לא שכח, והוא משמש כמוהל בשעת הצורך. טוב, אחרי כל האירוע הזה, אז ניגש הרמי שדוביד, אבא של התינוק, ואמר לו, יש לנו סבא זקן בבית ההורים, שהוא לא מסוגל להגיע לטקס של הברית. אולי תוכל להיכנס לסבא, לאחל לו מזל טוב. טוב, רמי שדוביד נענה ברצון, לבקשה. הוא נכנס, והוא פוגש אותו זקן, יושב בכיסא גלגלים. הוא מתיישב לידו, מתחיל לשאול אותו מי הוא, מאיפה הוא. רמי שדוביד מספר על עצמו שהוא מירושלים, קשור לשדה קרלין. אז הסבא נפעם, והוא אומר, אני צריך לספר לך משהו. אני מיוצאי גרמניה. שם נולדתי, כשהייתי שם פעם, אז בא לביקור האדמור מקרלין, רבי ישראל, הינוקה, שהיו המכונה הפרנקפורטר. הוא הגיע לגרמניה לצורכי ריפוי, ובאותו זמן שהוא היה, אז בליל שבת, שמעתי שיש אדמור, ביקור של האדמור בברלין, זה היה הפרקציה האמיתית בשבילנו. עליתי לחברים שלי ואמרתי להם, בואו נראה מה זה אדמור. הראה לי מכונית, לקחתי את החברים במכונית ונסענו ביחד לבית הכנסת שהרי בעיה שם. נכנסנו, ראינו אותו יושב בראש השולחן, מוקף אנשים, פתאום נהיה שקט. הרבי פתח והוא אמר שבדרך כלל הוא לא יודע מה גלומר דברתו יראה, בזמן שהוא עושה את הטיש, רק מה שיש פה אורח, אז לכבוד האורחים יגיד דברי תורה. זה היה בשבת קודש פרשת קדושים. הוא אומר, למרות שחלפו עשרות שנים, הדברים שהרבי אמר זכורים לי בבהירות, כאילו הם נאמרו עכשיו. וכך הוא אמר. מיד בתחילת הפרשה יש כמה ציוויים, קדושים תהיו, ישמעו ותראו, שפשוט ישמעו ותראו, ואני יש. אז נשאלת השאלה של הפרנקפורטר, הרבי מקרלין, מה הקשר בין הציוויים השונים? מה הרבי, לחסידים שלי מספיק להגיד מילה אחת, קדושים תהיו, זה כבר מספיק להם. אבל יש אנשים שאי אפשר לדרוש את זה מהם. הם מבקשים, ישמעו ותראו, זאת אומרת, לכל הפחות, תתנהגו כמו שההורים שלכם תתנהגו. יש סוג נוסף של אנשים, יהודים, שיתרחקו עוד יותר, מהם גם את זה אפשר לדרוש. מה מבקשים מהם? לספסוי שתשמעו. ואז יתרומם מהכיסא, דפק על השולחן עם היד ואמר, מיהודי ברלין יש כאלה שאפילו את זה כבר אי אפשר לבקש, אבל לכל הפחות, תדעו, אני אשם. זאת אומרת, הדפיקת הרבי על השולחן נתנה לי דפיקה בלב. באותו זמן הייתה לי בת שעודה להתחתן עם גוי. אומר, עוד באותו שבוע חיסלתי את כל העסקים שלי בגרמניה, ועליתי מיד לארץ ישראל. אם אתה רואה כיום, סיים הסבא את הסיפור, שהנכד שלי נכנס לבריתו של אברהם אבינו, וכתוצאה מאותו דפיקה שהרבי נתן על השולחן בברלין. אני אשם. פילי תלוי. אנחנו ממשיכים עם פרשת השבוע, ולא יצא שקרו איש באמיתוי. יש פה דברים נפלאים מקובץ ממשנותו של תוירו. ספר אחד הרבנים מרושם מוסדות התוספות. כתשע שנים הוא ביקש לצאת למסע חוץ לארץ לטובת תלמידים. פנה למשגיח, הגון הצדיק בדוב, ויפה זכר הצדיק יברוך, שהכיר את המוסדות שלו. ביקש ממנו לכתוב תמיכה. כמובן שהמשגיח מיד הסכים, התיישב לכתוב מכתב תמיכה נלהב ביותר. לקחו את המשגיח, ירדו איתו להרי הרכז. ביקשו להוסיף גם לברכת גדולי ומאורי הדור למוסדות. ואכן, גדולי ישראל צרפו את החתימה לברכה של המשגיח. בראשם כמובן, מורן ראש הישיבה, הגראיל שטיימן, והמכתב הזה הם יצאו לגולה להביא בשורה למוסדות. חלפו שנתיים ימים, נפלה החלטה שצריך לצא עוד פעם. טוב, לא הרי מן הראוי להביא מכתב, מכתב ישן מלפני שנתיים. צריך לעשות מכתב חדש, נכנסו שוב פעם לקודש כנימו. רב דוב איך מבקש להתניק למכתב קודם מילה במילה עם תאריך החדש, לצרף לחתימה. והלכו עם המכתב הזה לזקני הדור. הגיעו לראש השיבה מאורן הרב שטיימן, שם קרבת, אני לא חותם. כך אומר להם הרב שטיימן. הוא מאוד התקלו, נסו להגיד לו בעדינות כשהוא כבר חתם. כי משלב כזה בדיוק, הוא אומר, כזה לא חתמתי. מסובקו וכו, אבל הרב שטיימן חוזר כמה פעמים, מעולם לא חתמתי על כזה נכתב. פלא פלאות. מה התברר? שהמשגיח, הרב יפה, זכר צדיק כברוכה, ברוב גבו, ברוחב ליבו, הוא עושים פה מכתב השני, מילה אחת. סוד חשוב ביותר. וזה הרב שטיימן לא הסכים לחתום. סוד חשוב בסדר, ביותר. אני לא מכיר את המוסד מספיק כשאני אכתוב ככה. לא ייתכן איפה אמר הרב שטיין על ודאות שחתמתי אי פעם על מכתב כזה. ואכן הוא לא חתם. המכתב הוקטן מהר כדור רק מוסד חשוב על זה, על זה מוכן לחתום. הם מחקו את המילים ביותר, והוא חתם. עברו כמה חודשים, בשורה מרעישה. מורן הגראיל שטיימן יוצא למסע חיזוק בצפון, כמובן, מיד הזדרזנו, לבקש שיבוא לבקר במוסד שלנו. הוא הסכים. זכינו. והוא נכנס לראות ולברך. באותו שנה החלטנו לצאת שוב לגולה. שוב מכתב המשגיח, שוב נסענו לרב שטיימן, הפעם הפתעה נעימה. הרב שטיימן רוצה להוסיף ביותר. עכשיו אני מכיר את המוסד שלכם, והוא באמת מוסד חשוב ביותר. ואנחנו ממשיכים עם כל העם. עם יהלומים מגדולי ישראל. השבוע סיפר, ככה מובא בגילון דברי אמת, על ידי הרב ארנפרויד. הוא אומר שסיפר לו הרב הגוין, רבי יצחק עמוסי, תלמיד כפר חסיד עם שליטי, עובדה שופנית מאוד להנהגה של הרב יפ, של דוב יפ, לפני כמה שנים הוא היה צריך לצאת לפני קדיש 18, מייריב, והוא חזר אחרי שהציבור כבר ספרו ספרת העומר. רבי יצחק, הרב הגוין, רבי יצחק עמוסי שליטי, הוא חשש שהמשגיח לא ספר. ובדאגתו לרב דוב יפה, הוא ניגש אליו, ביקש פשוט להזכיר שלא המשגיח לא ספר בספרת העומר. המשגיח שמח מאוד מאוד לקבל את התזכורת, כנראה שהוא כבר ספר, אבל נשקת עד שלו פעמיים, הוא אמר, נשיקה אחת שאתה חושב ודאג עליי שאני לא אקשל, נשיקה שנייה שלא יתבייש. אנחנו משכים דפויים בהלוכה רבו יצא, אנחנו עוזים בסימן שיניין א', סעיף א', דייר שלא השתתף בעירוב ונסע מהבית שלו לשבת, האם העירוב חל. ומה ההבדל? מה ההבדל אם הוא נסע לבית של הבן שלו או לבית של הבת שלו? על כך ועלות עושים העניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת, בשיעורים מפי הרבנים הגאונים, הנאמרים ברוב טעם, ברוב טוב, בטוב טעם ובנועם. במגוון שפות, ולהחכים ולגדול בתורה. הוא כדרכנו ללמד גם אנחנו את עניין הדף רעים בהלוכה. כפי שלמדנו כבר לעירוב חצר, הוא נדרשת השתתפות של כל דיירי החצר. האמנות של אחד מהם, ההשתתפות בו, מבטלת את העירוב. דייר שלא השתתף בעירוב, והניח את הבית שלו ריק מיושבה, הוא עבר עם זה מיתו לשבות בחצר אחרת. אם הוא ישיח דעתו במפורש מלחזור הביתה בשבת הזאת, למשל, שאלו אותו אם יחזור, הוא אמר שאין בדעתו לשום. האימנות שלו לא מבטלת את העירוב. במה דברים אמורים? בדרך שיצא מהבית מבעוד יום, אבל אם יוצא בשבת עצמה, ועבר לחצר אחרת, הענוב לא חל באותו שבת שלו עזב. ויש אומרים שבשעת הדחק, בשעת הדחק ניתן להקל, ובתנאי שישיח דעתו במפורש מלחזור הביתה. ואכן לא חזר שבת לדירתו. דייר בחצר שנסע לשבות בחצר אחרת, ולא ישיח דעתו במפורש מלשוב לביתו, ההימנעות שוב מההשתתפות ברוב חצרוס מבטלת את העירוב, ולאמר כמעט שייתכן שהמקום האחר לא ימצא חן בעיניו, ואז הוא יחזור הביתה לשבת, כאילו הוא נותר בביתו בשבת. אבל אם הוא שומד בבית של ביתו, זה כאילו שיח דעתו במפורש מלחזור הביתה. אלא אם כן, שמרנו מפורש, הוא כן רוצה לחזור. שאז גם אם הוא שומד בבית ביתו, הרי זה כאילו הוא נותר בביתו בשבת. לכן אם שבת מחוץ לעיר מגוריו, גם אם היא קרובה לעירו, ובידו שלו ביתו לא לשבת, אחרי זה כאילו שיח דעתו במפורש, מלחזור הביתה, אלא אם כן שמעו ממנו שהוא מתכוון לזה, לחזור הביתה. כפי שכבר למד במי שצוחר דירה בחצר, או שישילו עלו, לתקופה של פחות מ-30 יום, הוא לא נחשב כדייר קבע, אלא כאורח, שלא נדרשת ממנו השתתפות בעירו בחצר. אבל הנה זה אמור גם באופן שיש בחצר לפחות דייר אחד קבוע, שאז כל האורחים שגרים בחצר תפלים אליו, וזאת גם אם דירות האורחים לא שייכים לדייר הקבוע, אלא אדם אחר שלא מתגורר בחצר. אולם, חצר שנמצאים בשבת אורחים בלבד, כל אחד אוכל בדירה משלו, הרי הם חייבים ברוב חצר, וההימנעות שלו, של אחד מהם ההשתתפות בו, מבטלת את הערב, כדין דיירי קבע. וגם הדירות לא מוזכרות להם, אלא הן מושלות להם, ובעלי הדירות, רשאים להוציא אותם מהם בכל זמן שיחפצו, דינם כדיירי קבע, ויש מכילים בדיירות מושלות. עד כאן בניין דפיימי בהלוכה שלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה למה שלמדנו אתמול, השוכר דירה או שישילו עלו, לתקופה של פחות מ-30 יום הוא לא נחשב כדייר בחצר לעניין עירוב חצרת, אלא כאורח. ולכן לא נדרשת ההשתתפות שלו בעירוב. מי ששוכר דירה בחצר לתקופה של יותר מ-30 יום, לא נחשב כאורח, אלא כדייר קבע, וההימנעות שלו, השתתפות ברוב חצר, לא מבטלת את העירוב. חולים שמאושפזים בבית חולים, אומרים שאם אין בבית חולים אנשים שגרים בו בקביעות, חייבים כל החולים בעירוב כדין חצר שכל דייר האורחים, אבל רבים חולקים עליך. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, אני זוכר במה שלמדנו, מי שהושיט את ידו מרשוס היוחד לרשוס הרבים, במייזיד, שיש לו חבץ ביד, כנסו את החכמים שלא יחזיר את היד גם לאותה רשות היוחד שעומד בה, אלא יחזיק את היד בצורה כזאת עד לצאת שבת. יש מהראשונים שסוברים שהכנס הזה זה רק באופן שהוא הוציא את היד בערב שבת, כשבאופן הזה, אם הוא יניח את החפץ, יבוא רק לסור הרבונון, כי הוא לא קר את החפץ בשבת. אבל אם הוא הוציא את היד בשבת, הרי אם יניח את החפץ, יעבור לסור דורייסי. ולכן לא כנסו אותו מחשש, שמה מתוך שהוא מחזיק את ידו הרבה זמן בכזה צורה, הוא ישכח וישליך את החפץ מידו לרשוס הרבים, ויעבור על לסור דורייסי. דרך אגב תלמיד בבלי, מדוע היינו סבורים שבחור יקרב בעלמום? והאם עוף צריך עמוד וערוכה? ואיזה קורבן מותר בגזעו? וכך בעלות נושאים מעניינים, נלמד היום מסכת חוירס, דף י"ד. שלוחה 2 התגרודים שאפשר לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים במהירות ובזריזות, מלרוות נחת ולגדול בתורה. ולקראת סיום, המדור נפלא חפצים בחיים, הרי כולנו חפצים בחיים, רבו ישראל, מה יותר טוב מימי ספירת העומר, לקפוץ לעגלה, להתיישב בו בניחותה, ולהצטרף למבחרת של לומדי החופץ חיים היומי. אז בואו, תצטרפו אלינו. כידוע, ישנם אופנים שונים שבהם מעיקר הדין מותר לספר ולקבל לשנורי ורחילוס, אבל מי שרגיל בספר חופץ חיים, אתם רבותיי, הנבחרת שלומדים את החופץ חיים היומי יודעים כמה נדיר להגיע למציאות הזאת, שבאמת יהיה מותר הלוך למי שלספר לקבל לשנור. ההלכות שנלמדות היום בסדר לימוד הימים בחופץ חיים, אנחנו עובדים בלכות רחילוס, כלל ווב, סעיפים A וווב. הן עוסקות ביתר לקבל רחילות מאדם שנאמן עליו כשני עדים, אבל בהתמלא מספר תנאים. א', שאין שום צד חוץ ללמד על המסופר. ב', שיש בידיעת הדבר תועלת לאבו, למשל שהוא מספר לו שאותו פלוני רוצה להזיק לו. ג', שהמספר אומר שהוא שמע את זה מפלוני עצמו, ולא שמישהו אחר סיפר לו בשמו. ד', שהשומע מכיר את טבע המספר שלא משקר בשום אופן ולא מגזים, והוא סומך עליו גם בשאר דברים כשני עדים המעידים בבייזים שאין אחרים שום ספק. אבל גם בהתמלא כל התנאים האלו, אומר חובת שחיים, כי כל זה מה? כל זה היה בזמן התלמוד, בזמן הגמורה. אבל היום, הסכמת הפוסקים לא להאמין לאדם, שאין לאדם לומר, סליחה, שפלוני נאמן עליו כבית רי. ועם אלה, אפילו אם ישלמו כל הפרטים, אסור להאמין לו, אלא לחוש בלבד. תארך חובת שחיים מציין שרבים טועים בזה. אפילו שהם נזרים מסורי לשנורה, הם מתארים לעצמם להאמין למה שהם שומעים מאביהם, או אימם, ושאר קוראים שמספרים להם דברים שיש בהם תועלת עבורם. כאמור, למה? כי הם סבורים שוודאי לא ישקרו להם. אבל זו טעות גמורה, ואין חילוק בין קוראים אלו לשאר אנשים. עד כאן, חפצים בחיים, חובצך היומי. ולסיום רבותיי, התחזקות יומית. שער המלך כתוב, וצריכים אנו לקבל האיסורים באבו, כי בכל צרה ומכה באה לאדם, והוא אומר בפירוש שמקבל האיסורים מהשם דבר ואהבה, מציג עליו את הדין, וזה בורא מלאך טוב יותר, שממליץ עליו ומעיד שחייבים על זה אדם האיסורים, ומקבלו באהבה שיחפרו על עוונותיו. שתבל רבותיי להתחזק, ולקבל באהבה את הקשיים הבאים עלינו באהבה, וכך נזכה לברוא מלאך המליץ טוב בעבינו. עד כאן דברנו לעם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, וכל טוב שלום.